אנחנו דנו אתמול להקל על הכאב שאישה שיש לה חלב וכל אלה הדברים, אני אקרא את זה. אישה שיש לה חלב הרבה מדדים, שמצטערת בה, מותרת לחלוב על גבי קרקע, להקל מעליה. כן, אם אישה יש לה כאב שיש לה חלב, אמרנו שחולב זה משום דש. יש ירושלמי שאומר שזה משום קוצר, מאוד מעניין. שהאדם חולב, יש פה יצור של קוצר שתולש. אז אומר שאישה שהיא סובלת מהחלב, אין בזה בעיה, אבל לא לתוך כלי. אז אמרנו את זה, אם הילד צריך את זה. כן. אמרנו שאסור כשבולים או שרביטים כדי שיפול הגרעינים, אפילו כדי לאכול הגרעינים לאלתר, זה לשפשש את זה, זה גם כן דש, אלא בשינוי, אמרנו יעשה את זה בשינוי, כדי לאכולים לאלתר. דיברנו על זה כבר, הרבה פעמים דיברנו על הנושא. לשחות זיתים והלימונים, כל זה דיברנו. לימוניס, כן, אומר לימונים, דינם כשאר פירות מותר לסוחתם לצורך ממאהב, לשתות במים ובדבש. ויראה לי שלטבול בו לפני עצמו בלא תערוב את דבש, אסור לסוחתו. אז גם הוא דעתו כמו המשנה ברורה. אולי תנתק את החשמל מבין.
יש
עשרים
כאן
בבית,
אני לא יכול להוציא.
מה יש?
אפילו שמוציאים אותם מהחשמל זה עדיין עובד. יש בזה עוד בטרי ועוד בטרי, יש להם לנתק אותם.
כן. אז אומר, את הלימונים הוא מתיר אותם לצורך מהם לשתות במים ובדבש. זאת אומרת, לערב בזה כל מיני מה שעושים לימונדה. לערב את זה, לעשות, יהיה לכם סימן, נתן רבי יוסף, חיים סולם. סוכר, זה סמך, למד לימון לתוך הכלי, זה מחמיר. אתמול אני דיברתי על הרב מרדכי אליהו, שהוא גם כן היה נוהג כמו רבי יוסף חיים, היו מחמירים. אז הוא אומר, לשתות במים דבש, ויראה לי שלטבול בו בפני עצמו בלא תערובת, דבש אסור לסוחתו. זה מה שהוא רוצה לומר. מביא את השולחן ערוך של הרב, לשתות מים בסוכר, ולא ידעתי למה דעתם, כמה דעשבינו, אבל למשקה, ואחר להשבינו, אלא לשתות מים בסוכר, למשקה הוא מותר. הוא אומר שהרב זלמן רוצה לומר גם כן לאסור את זה לפני עצמו. אבל לנו, בקיצור, ההלכה שלנו שלימונים לא כמו שהוא אומר. לימונים מותר. עכשיו אישה רוצה לשחות את זה, לשים את זה על הסלט. אין שום בעיה שתשחט את זה. יכולה לשחות את הלימון, לשים את זה לסלט. לא צריך שיהיה דווקא על הסלט. אפילו אם סוחט אותו, לא כמו שהוא אומר, בכלי, אין זה שום בעיה. אנחנו פוסקים כמו הרב עובדיה שבלימונים אין, אין סתם לאסור את זה. אומר, פירות או ירקות הכבושים במי מלח או ביד, דיברנו על זה. זאת אומרת, מלפונים חמוצים או זה, אז הוא אומר שלא לעשות. ואם סוחטם לרקח גופם בלבד, רוצה שיהיה יותר רך. ואסור לשחוט דג לצורך צירו, וכן אסור לשחוט ביום טוב עוף לאחר שחיטה לצורך דמו. ואסור למצוא בפי משקה נבלה בפת או בבשר, או למצוא בפי מן הענבים המשקה שבהם, ויש מתאים. לקחת את הענב ולמצוא את זה. היו כאלה שעושים את זה בתפוזים, עושים חור בצלחת ומוצצים. הוא אוסר, אבל להלכה אנחנו מתירים בזה. הוא מביא שתי דעות, אם למצוא את ה... את הענבים לילדים קטנים, למשל, לוקחים את זה ומוצצים מה שבתוך האל, וזה שום, זה דרך האכילה הזה, בפה או בבשר. כן.
מה, אם מישהו מוציא את החיטה בתוך, איך קוראים לזה, מתוך
קליפה שלנו, המוץ.
כן, בדיוק. אז למה, אז זה בטח בעיה של דש, כן?
ודאי, אבל אמרנו שאם אתה רוצה לאכול את זה באותו רגע, בשינוי מותר. אל תעשה כמו שאתה רגיל לעשות בצורה כזאת. אל תעשה את בין האצבעות ולאכול אותו, זה אין בזה בעיה.
עזב, למה זה גם כן לא בעיה של בורר?
אלף פעם אמרנו לכם, קליפה זה לא שייך בורר. מה זה שייך לומר בורר? אל תהיה כמו אותם שרוצים לומר ששייך בזה, זה לא איסור בורר. קליפה של כלי, אתה רוצה לקחת מה שבתוכו.
זה לא אוכל מתוך פסולת, לא?
לא, לא, אבל זה לא, לא שייך בזה איסור בורר, שאתה מפריד דברים מדברים, אבל כשאתה רוצה לאכול דבר ואתה מוציא את הקליפה, זה לא בגדר בורר.
אז למה קליפה אין לזה דין של פסולת?
אז אני מסביר לך, זה דרך אכילה בכך, ככה אוכלים אותו, את האגוז, שוברים את הבית שלו ואוכלים את מה שבתוכו, זה דרך האכילה בכך. לא שייך לומר על זה בורר. ראיתי מישהו אומר, שאמרתי לכם, שיש כאלה שמחמירים לא לשבור את האגוזים. תראה, אם האדם עושה את זה, לשים את זה בצד, אתה צודק, זה אסור. מפריד את זה, לשם אותם, את הדברים לבד ופה לבד, ועושה הרבה אגוזים, מכין אותם לערב, זה אסור. אבל כשאדם עושה דרך אכילה, זה איסור יש בו. ככה רגילים לאכול אותו. תלמדו כלל, כל דבר שזה דרך אכילתו, לכן גם את האבטיח, יש כאלה מקפידים, אומרים, איך אתה מוציא ממנו את הגרעינים? זה דרך אכילתו בכך. הרבה רצו לאסור להוציא את הגרעינים מהאבטיח, אמרו, אתה בורר, אתה מוציא את האבטיח, פסולת מתוך האוכל, אבל זה לא שייך בורר, זה דרך האכילה, ככה אוכנים את האבטיח. הבנת? זה יסוד גדול, כל דבר שהוא דרך אכילתו, זה מותר. לא למדנו את הרשב"א היפה שאומר, שכל דבר שאתה בדרך אכילה עושה באותו רגע, מה זה שייך? אם אתה עושה לאט...
איפה הרשב"א הזאת?
הרשב"א מפורסם סימן עין ה' בחלק ד', תקרא אותו. סימן עין ה'.
סימן
עין. תפתח את הרשב"א הזה ותקרא אותו. חלק ד', סימן עין ה', כן. הוא אומר שכל דבר שזה דרך האכילה, לא שמים לך שוטר בבית איך תאכל את האבטיח, איך תאכל את הזה, אתה ככה רגיל לאכול, תאכל אותו. הבנתם? זה לא כמו שהאנשים שרוצים לך, ולכן הוא מדבר לגבי בורר גם כן. אתה עכשיו יושב על השולחן, מביאים לך את הצ'ולנט. יש שם בשר, עצמות, אז מה אתה, אם אתה מוציא את העצמות לבד, זה דבר אחר, אבל דרך אכילה, אני אומר לך, תיקח את הבשר, לא את העצמות, כך איך שאתה רגיל לאכול. מבין? אתה מוציא את העצם, אוכל אותו, זה היה בעיה גדולה של הדגים. אשכנזים היו אומרים, כשאתה מוציא את הקוצים מהענבים, זה אסור, או בעיה גדולה. למה? כיוון שאתה עושה בורר, מוציא את הפסולת, שזה העצמות של הדג, מתוך הבא, בואו נעשה פתרון, גפילט פיש, תתחנו את הכל, ראשו ועל קרעה ועל קרבו, תאכל, טוב. זה יצא של רבנים אשכנזים. לנו אנחנו אומרים, זה דרך אכילה בכך. איך אתה אוכל דג? אוכל אותו עם העצמות או מוציא את העצמות? איך אתם אוכלים דג? מוציאים את העצמות ואוכלים, לא כך? דרך אכילתו בכך. לכן הרבנים הספרדים, מעולם לא אמרו שיש בזה איסור בורר. זה התחיל להיות מהרבנים הפוסקים, הרבנים האשכנזים, שהבינו שאם אתה מוציא את העצמות מהדגים, אבל תקרא את הרשב"א, תראה, הרשב"א גדול הדור, אומר, שבדרך אכילה לא שייך בכלל בורר, שאתה יושב עכשיו על השולחן, אתה אוכל את הצ'ולן, תאכל איך שאתה רגיל לאכול, מה תעשה כך ולא תעשה כך, תעשה כך, אתה... וזה מפסיק וזה חוזר, מה? לא אחד שמישהו...
אז אני לא מבין, לדעת הרשב"א...
זה עוד פיקח.
למה התנאים של הגמרא שאומרת ביד, מיד, בפנים, כל זה...
בסדר.
אז למה צריך התנאים האלו? אפילו בכל גם...
תקרא את הרשב"א, תקרא את הרשב"א בקורם, שם הדנים הם מותר לעשות סלט, דק. אז יש כאלה שאוסרים, אומרים שאתה עושה את הסלט... צריך שיהיה חתיכות גדולות. אולי תנתק את זה ותוציא את זה.
אפילו הם מוצאים יש פה בטרי ועוד בטרי שאי אפשר לנתק אותם.
לא, אבל אסור לנתק.
הם עשו את זה בדרך שאי אפשר לנתק בכלל.
זה כל זה מבינה.
אתה עושה שם קשה לפייר דפרמנט, יש להם מכשירים, הם יכולים לבדוק לראות מה הבעיה.
טוב, תקרא להם.
תקרא להם?
תגידים כל מה זה עושה, צפצופים, אין לנו שום דבר. כן.
כן, רב, אז אני חושב שמצאתי שוד הרשב"א חלק ד' סימן עין ה', שאלת אם מותר לפרר פיתותי לחם לתת לפני התרנגולים בשבת, כן, או אם איתה למחש משום תקינה או לא, ומסתברא דשרא דקיימא לן דשבה אוכלי משבה, ותנא נמי מחתכין את הדלויים לפני הבהמה וכו', ולאו דווקא בני הבהמה דסגלה בפיתותים גדולות, אלא הוא עדין לעופות. כן, לעופות. ככל שיבויה דאוכלה שרה, באורך הדמילתא קטנה, אלא דקשה לי על זה, הדמיר בהכלל גדול, היי מנה פריסים כאן חייב משום תוכן. ואם באנו לומר דשלא לצורך היום כאמר, אלא כדי לבשול לערב, וכמו שכתב הרמב״ם ז"ל, המחזף את הירק,
דק, כדי לבשלו.
הרי זה תולדת תוכן, והדבר צריך היום, היא תוכן ממש כאמר, האחנתי מלאכה דאורייתא מפני עופות בהמה. גם מה שכתב הרב ז"ל, הרמב״ם, לפי שאין, לפירוש אין מרסקין, לא את השחד ולא את החרובים, לפני הבהמה, בין דקה בין גסה, לפני שנראה כתוכן. אבל מחטפים את הדלועין לפני הבהמה, את הנבלה לפני הכלבים, שאין תחינן בפירות. לא ידעתי דעתו, שהרי בשבת משמע לטעמה דאין מרסקין את החרובים, משום דמיתרחה,
תרחה יתרה, זה הכוונה, כן.
דחורבין דוריה דשחת וכולי, כרב דקמלם קפטה. ועוד מה כאמר דאין תחינה בפירות, הלא עיקר תחינה בפירות היא, כגון חיטינוס צהורים. כן, חרובין עצמם פירות הם. ואיך אמר שנראה כתוכן, וברוך פירך פריס סלקה, שהוא כאין כתושה, נראה שצריך לומר כתישאה. כתישה, ואינו כאין חיותי, חרובי, חיותי. ומה שפירש הגאון אלפס, זל, אמר נסדיק סרקן, שאתה מפני הקמח, הדק, כתב הרב הכהן זל, וזה חיון לא גרעת עצי מסלקה עד כאן. תשובה מסתברה, דה פריס סלקה דקה דמחתף דק דק, כדי לאכול למחר.
זהו, עושה סלט דק דק, לא לאותו רגע, כן.
או אפילו לבוא ביום, לאחר שעה, לפי שדרכו של סילקה לחתכות דק דק בערב בשולו וכל שדרכו בכף ומניחו לאחר שעה חייב אבל לאוכלו מיד מותר שלא אסרו על האדם לאכול מאכלו חתיכות גדולות או קטנות כדי עניין שאמרו לעניין בורר היו לפניו שני מיני אוכלים בורר ואוכל בורר מניח ולא יברור ואם בורר חייב חתק ופרשה ביה דהך כאמר, בורר ואוכל לאלתר, בורר מניח לאלתר, ולא ביום לא יברור. אין בירר נעשה כבורר לאוצר וחייב חתם. דאמה, כל שאוכל לאלתר כדרך שדרכן של בני אדם לאכול, אף על פי שיש באותו צד בעצמו חיוב חתם.
אפילו שזה יש בו חיוב חתם, אבל אם אתה אוכל באותו רגע, לא, זה מה שהוא אומר.
ושמניח לאחר זמן, ואפילו
שיש, זאת אומרת, צריכים להביא קורבן, אם אתה עשית לאחר זמן, אבל אם עשית באותו רגע, זה מותר, זה מה שהוא אומר. זאת אומרת, התורה לא אמרה לך איך לאכול, אתה תאכל, יודע, תאכל את הדג. אמרו לך, תאכל את הדגים, תוציא את העצמות, לא תוציא את העצמות, עכשיו אתה אוכל. תאכל מה שאתה רגיל, אותו דבר בחמין שלך. תאכל איך שאתה רגיל לאכול. לא לעשה ככה ותעשה ככה, תאכל את החמין מה שאתה רגיל. זה באמת שיטת הרשב"א, אבל יש חולקים, יש אומרים שאיסור בורר אפילו לאלתר, ככה משמע מדברי הרמב״ם, שאפילו לאלתר אם אתה מוציא את הפסולת מתוך האוכל ואוכל את זה, זה חייב. אבל הוא אומר שבתוך הצלחת, שאתה אוכל את הצ'ולם, אתה אוכל את הדג, לא אומרים לך איך לאכול, אתה אוכל את האבטיח, מי אומר לך איך לאכול, תאכל את זה. אתה רגיל לאכול להוציא את הגרעינים שלו, תאכל להוציא את הגרעינים. יש אומרים, רבי יוסף חיים אומר לו, תיתן לו מכה שהגרעינים יפלו, ואחרי זה מה שנשאר לך בפה תוציא את זה, כל מיני חומרות, אתה מבין. אבל אני חושב רוב הפוסקים, אני חושב גם הרב עובדיה, תראו איך אוכלים את האבטיח, תקראו את זה. יש לכם את זה. כולם מביאים אותו, כולם מביאים אותו, המחתך את הירקות דק דק, כולם מביאים אותו. הנה מפורש, הנה
דרך אכילה בכך,
זה מהרשב"א, כולם לקחו את זה מהרשב"א. לא, הבן איש חי לא להוציא, אני חושב, ביד. לא להוציא מהיד. אני חושב שהבן איש חי... תסתכלו בבן איש חי. אולי אני טועה, אבל אני זוכר שהבן איש חי אמר, ביד לא תוציא. רק תנער אותו, תיתן לו מכה חזקה שיצאו, והשאר תוציא כשאתה אוכל אותם, בדרך אכילה.
בוא, אור לציון, חכם לציון כותב, שאני רוצה לתת
את הפתיעה,
את
הגרעינים. למה
זה נהיה? רק אחת... את האוכל ביד אחד את
התחולת
שיש
להתן.
אבל הרבה
לפוסק
אפילו בידיים אפשר
להוציא. אין ספק, תראה, זה הכל בנויים על הרשב"א. אין כמו הרשב"א. הרי תגידו את הכלל, הרשב"א אפילו באלף לא בטל. אמרו את זה גאוני, בזמן מרן היו הרבה תצטק ועוד וגאונים וגדולים שעשו, היו בדרגה כמו של מרן. אנשים מאוד גדולים. המלאך אמר לו תזדרז, הם רוצים להוציא שולחן ערוך, תזדרז, תכתוב את הבית יוסף שלך. ככה מובא. שהמלאך זירז אותו, ואמר לו שאם אתה לא תעשה, הם כבר כותבים את זה. הבנתם? היו אנשים גדולים מאוד. והם אמרו, זאת אומרת, הרבנים האלה הגדולים, הענקים האלה כולם הסכימו ומביאים את הרשב"א הזה, והוא כתב, הרשב"א אפילו באלף לא בטל. אני חושב שאחד מהרבנים שהיו בזמן מרן אמר את זה. מהרשד"ם אולי או מישהו כזה. אפילו באלף לא בטל. הרשב"א זה גדול גדול הפוסקים. עכשיו מוצאים ש"ס. ברוך השם, אחד מהבחורים העיקריים הוציא ש"ס עם הרשב"א על הדף. כל הרשב"א יהיה ומאירי. כשאתם לומדים גמרא בעזרת, תקנו את הש"ס הזה. יהיה לכם את הרשב"א, את המאירי ואת הרמב"ם בכולו. ראיתי בספר שמה שהוציאו זה אורז ועדה, בסוף יש את הרמב"ם, לא? אבל הוא הביא את זה על הדף בצד. הביא את כל הרמב"ם, הכל כתוב, תקראו את זה, כן. טוב.
אני ראיתי כמה אנשים שעושים סלט באמצעות מכשיר, יש לו גל של מתכת, ואתה מסובב.
לא, לא, במכשיר אל תעשו, במכשיר אל תעשו. זה במכשיר זה כבר דומה ממש לתוכן וכל זה, לא. ביד, ביד תחתוך את זה איך שאתה רוצה, אבל לא עם מכשיר, לא עם מכשיר.
גם שהמכשיר רק נפעל על ידי היד, כן? זה כמו סכין שמתגלגל.
כן, כן, אבל תדע לך, כל דבר שהוא מכשיר... דבר שנעשה בדרך מכשיר לא עושים אותו. יש שמגרדת למשל, כזה צודק. כשאתה תופס את זה, יש מין כזה פח, יש בו חורים, אתה לוקח את הבצל או את המלפון, ואתה מעביר על זה, וזה עושה את זה דק דק. אני ראיתי שעברו שלא לעשות את זה בכלי, בכלי לא לעשות. כלומר שכלי זה ממש דומה לתוכן. לא יודע אם זה דאורייתא או דרבנן, אני לא יודע מה הם אמרו, אולי רק דרבנן. מה? תראה, תקרא את הרב עובדיה, אני לא נשמע מה הוא אומר. האם מותר לעשות במכונה הזאת שמרסקת את המלפונים, את הדברים האלה, את הבצל? מה שאני זוכר שלא עושים את זה בכלי, לא עושים בשום פנים באופן כלי.
מישהו שאל אותי השבוע שבמשפחה שלו, האמא שלו טעה ולא ידע שאסור לרסק את האוכל עם הדבר הזה.
המכונה הזאת, כן.
אז היא עשתה את זה כבר, היא שמה את זה לפני כל המשפחה, והבן לא ידע מה להגיד.
לא, לא, שלא יגיד שום דבר. כמו שהגרא אומר, שאם זה בשוגג יאכל, כמו פוסק כמו רבי מאיר. מרן פסק שבשוגג לא יאכל, אבל הגרא פסק שיכולים לאכול את זה.
זה התוספות.
תוספות, כן, פסק כמו התוספות, נכון. פסק כמו התוספות. לא כמו עריף, לא כמו הרמב״ם, כמו התוספות, נכון. אז כדאי הוא בשביל לא לבייש בני אדם, לא לפגוע בהם, לשתוק. אבל מחר יגיד לה, אחרי שגמרו את הסעודה, שלא תעשה עם הכלי הזה. תקרא, תקרא מה כותב הרב עובדיה יוסף. לרסק את הבצל או את זה, לעשות את זה עם כלי, יש להם מין כלי כזה, קוראים זה מגרדת. ועל ידי שאתה מעביר את זה, זה לבד חותך את כל הדברים. אני זוכר שזה עשו, תסתכלו מה הוא אומר. בטח חותך את הירקות דק דק, בטח יכתוב את זה, את הדין הזה של דק דק. שם המכשיר הזה מגרדת, מגרדת. מצאתם? אם תסתכלו בחזון עובדיה, הם חותך את הירקות דק דק, בטח שם הוא ידבר בזה. טוב, שתסתכלו תגידו לי עוד פעם. נמשיך עוד פעם. פירות או ירקות הכבושים במי מלח או ביין, כן, ושקלות שנתבשלו במים, אסור לסוחתה לצורך מימיהם, אסור לסחוט את המלפונים, אמרנו את זה אתמול. ואם סוחטה לרקח גופה, אבל הוא רוצה שיהיה יותר קל לאכול אותו, זה מלא מים, לא, לא, לא בשביל המים שלהם. ואסור לסחוט דג לצורך צירו, וכן אסור לסחוט ביום טוב אוף לאחר שחיטה לצורך דמו, ואסור למצוא בפיו משקה הנבלע בפת או בבשר. אנחנו לא קיבלנו את ההלכה הזאת. בפירוש סימן סעיף על גיא הביא הרמה, שני דעות ימותר לי, תפתחו, תפתחו, סימן שין קף סעיף א', תפתחו את זה. כן, זה דרך אכילה למצוץ מפרי, אין בזה שום דבר. למשל, אני זוכר, הם לוקחים לפעמים תפוז ומוצצים אותו. לוקחים, עושים לו חור קטן ומוצצים, זה לא, אין בזה, הוא מחמיר בזה. אומר שזה כמו סוחט. הנה, ענבים דרך אכילה. תפתחו, סימן שין קף, סעיף א', תקרא את הרמה.
טוב, ראיתי אנשים שעושים זה גם כן ברימון, שסוחטים את הרימון ליד, ממש...
כן, אין בזה שום בעיה, אין בזה שום בעיה. תקרא את הרמה, הרמה מחמיר בזה, תקראו אותו.
כן, פה אני קורא, הגה, ובמקום שנהגו לשחוט איזה פירות לשתות מימה מלחמת סמה או תענוג, דינו כתותים ורימונים, אבל אם נהגו לסחטו לרפואה לבד, אין לחוש. וכל זה דווקא לשחוט אסור, אבל מותר למצוץ בפיו מן הענבים המשקה שבהן, וכל שכן
בשאר
הדברים,
ויש
עושים
למצוא את מפה מהענבים כעצת בהם. רק בענבים מחמירים. אני ראיתי הרבה פעמים שולחים את התפוז, ראיתי, עושים לו חור עם סכין, שמים את זה בפה ולוחצים כל הזמן ומוססים את זה. כמו משקה, אומרים שזה המשקה הכי טוב, טבעי, ישר מהפרי. לא עובר תהליך ולא עובר שום דבר. טוב, על כל פנים גם הרמה הביא ויש מחמירים, לא הביא בהלכה. בהלכה משמע שזה מותר, זה דרך אכילה. תלמדו כל דבר שדרך אכילה לא שייך בו עניין הזה של דש. השלג והברת, אין מרסקים אותם, דהיינו זה עכשיו הרבה פעמים שאלות. אתה מוציא יש כאן כמה שאלות. קודם כל, אסור לעשות גבינה, נכון? מטעם בונה. האם מותר לקחת מים להכניס למקפיא, לעשות את זה קרח? שאלה אחת. שאלה שנייה, לקחנו את הקרח, וזה חתיכות גדולות. שוברים אותם לחתיכות קטנות, כדי לשים אותם בתוך, אני יודע, הוויסקי, הערק, ביין, בקיץ, במים. אז הוא אומר, השלג והברד, אין מרסקים אותם, דהיינו לשוברם לחתיכות דקות, כדי שיזובו ממיו. אבל נותנו לתוך הכוס של יין או מים, והוא נימוח מאליו, ואינו חושש. אבל לרסק לתוך של יין או מים, וכן להפשיר כנגד החמה או המדורה, אסור. זה דעתו של הרב הגבטל. אז עכשיו אנחנו רוצים, עכשיו ברוך השם הגיע הקיץ. אז קודם כל השאלה הראשונה, מותר לשים את המים במקפה כדי שיהיה קרח ביום שבת? שכחנו לשים בערב שבת. אתה שם את זה עכשיו בליל שבת, שכחנו לשים ביום שישי. שכחנו לשים קרח. אז אין בעיה. תיקח, תמלא אותם את הקוביות האלה ותשים בפריזר. מותר או אסור? היו כאלה שמחמירים, אומרים שזה נקרא בונה, כמו שגבינה ושבת אסור, או ביום טוב אפילו אסור, אפילו שמותר אוכל נפש, אבל לא יתירו בונה. והגמרא אומרת, אם אתה מקפה, אתה עושה גבינה ביום טוב, זה חיה משום בונה, אז אסור לעשות ביום טוב, נכון? אסור, למה זה לא משנה את הטעם שלו? בשבת, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שאסור לעשות. אז האם הדבר הזה דומה בדיוק לגבינה, או לא דומה לגבינה? תשובה, מה אתם אומרים?
לא דומה, זה לא לקיום.
יפה, טוב. מתי אנחנו אומרים זה גבינה, שהגבינה הזאת נשארת, אבל כאן זה רק מים, שרק אתה מקפיא אותם, ברגע שאתה מוציא אותם מהפריזר, זה נהיה מים שוב. לכן זה דעת הרב עובדיה, ועוד כמה רבנים שזה מותר, אבל יש עשרים. אני חושב הרבה רבנים שרצו לאסור את זה, אומרים שזה בונה. אתה לקחת מים ועשית אותו קרח. דעת המתירים נראה יותר רגיוני, יש בזה יותר.
מה השאלה תכינה?
רגע, נגיע, זו שאלה חשובה אתה שואל, שאלה חשובה, רגע. עכשיו, יש עוד שאלה. שאתה מכניס אותם במים, אין שום בעיה בזה. אבל לשבור אותם, לעשות מזה חתיכות קטנות, יש חתיכות גדולות של קרח, אתה שובר אותו. מותר או אסור? אסור, זה מה שהוא אומר. עכשיו, שאלה גדולה, מה שאתה אומר, זה שאלה דנו בה הרבה. הרבה רבנים אסרו לעשות תחינה, למה? אתה לוקח תחינה דלילה, ועל זה שאתה משחק איתה עם הלימונים ועם המים, זה נהיה קשה. אז אומרים, אתה מקשה דבר רך. יש הרצוי, והרמב״ם אומר, תקרא את הרמב״ם, כל המקשה דבר רך, או מתיך דבר קשה, זה אסור מהתורה. תקראו, תקראו את הרמב״ם. או המתיך, תכתבו המתיך. או המקשה, תכתבו או המקשה. מקשה, תקשו מילת מקשה, יבוא לכם בהלכות שבת. תקרא לנו את הרמב״ם. אז יש כאלה שרצו לומר, אסור לעשות תחינה. למה? שאתה משחק איתו עם המים, ואתה מעביר אותו, זה מקודם היה דליל. עכשיו זה נהיה קשה, תפתח, נו. המתיך אולי, תכתבו המתיך. מצאתם? על הרמב״ם הזה עשו סיסו ושמחו. הם אומרים, הנה, אסור לעשות סנימים בשבת, אוי 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 אוי, שאתה שם את זה בחורף, שם, שהלחם שלך יהיה טעים, אתה עושה איסור, מקודם הוא היה רך, עכשיו הוא נהיה קשה, אותו דבר כאן. הבנתם? שאתה מתיך, מקודם היה דבר רך, התחין היה נשפח כמו מים, עכשיו ששמת אותו עם הלימון ושיחקת איתו עם הכפית, נהיה קשה, לכן אסור, יצאו בייסורים. תקראי, תקראי את הרמב״ם.
יש עוד תחינה, אני עשיתי לפני שבת. אני שמתי, אני עושה למלא את התחינה, מותר?
כן, זה השאלה, זה השאלה. תקרא, תקרא את הרמב״ם, נו. קודם כל, תקראו את הרמב״ם.
שבת, שבת, קצת על שבת, אומר, קשה באש, או שיקשה גוף פורח. איזה חייב,
משום ממשם. רגע, עכשיו אתה לוקח את הלחם, שם אותו על הפלטה. מקודם היה לחם רך. עכשיו זה נהיה קצת קשה, נכון? אז קמו רבנים אשכנזים ואמרו שזה אסור, והרב מנציון, אני חושב, הסכים איתם, אפילו שהוא היה ספרדי, אמר לו, הם צודקים. עכשיו בוא נראה, בוא נראה תחינה. התחינה מדלדל, זה דבר רך. שאתה עכשיו שם אותו ביחד עם הלימון והמים, ואתה משחק איתו, זה נהיה קשה. אז גם כן, זה בדיוק הרמב״ם, שזה אסור, זה הדעה הראשונה. בא חם עובדיה, אומר ששניהם מותר. תקרא, לעשות סנימים. יש בחווי דעת שאלה גדולה, תשאל את זה, תקרא את זה. לשים את ה... כן, לעשות את זה שזה יהיה קשה. לשים את הצנימים, תכתוב צנימים, 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 לעשות אותו צנום, זאת אומרת לעשות את הלחם שיהיה קשה. תשובה על זה מחווה דעת, גם ביבי העומר, אבל תקרא את התשובה שלו, אומר שזה מותר. גם זה וגם זה, חוודה תביא, חוודה שאלה קטנה, שם בקיצור הוא כותב. תקרא.
חוודה חלק ג' סימן חפק.
עכשיו אנחנו דנים בזה, על המים, על הגבינה, כל אלה הדברים. כן.
הוא שואל, עיקר השאלה שלו זה ביצה רכה שאירו עליה מהר שבת, מה הם מתחים מכלי ראשון, האם מותר להראות עליה בשבת, מה הם חמים מכלי ראשון, שעל האש כדי לחממה.
לא, לא, זה השאלה אחרת, ששם את הלחם כדי שיהיה צנימים, כדי שיהיה קשה, אז הוא מביא את הרמב״ם הזה. תכתוב חלק מהרמב״ם יבוא.
בסוף השבת הוא מביא, ואומנם בסוף השמיעה שבת ילחת.
זהו, זהו, זהו.
לפי חומרת השואל משיב, אולם מאחר גם שרוב עוסקים חוקים על שואל משיב ועוסקים להקל לחמם לחם עד שיעשה סנימים וטעמם ונימוקם עימם, העיקר שיש להקל גם בדין ביצה רכה. זה לא העיקר השואל.
הצנימים, הוא אומר שזה מותר. למה זה מותר? למה זה לא חשש לרמב״ם הזה? נו, שהרמב״ם מדבר, הוא אומר, לא בדבר של אוכל שאתה אוכל אותו על הרגע, מדבר שאתה מתיך את הדונג, לוקח אותו ועושה אותו רך, או שאתה מהפך את הדבר הקר ועושה אותו קשה. זה כמו שאתה לוקח את המים של הזהב ועושה אותו זהב. על זה הרמב״ם דיבר. לא דיבר שאתה עושה את, את הלחם שלך דרך אכילה קצת מקשה אותו, עושה אותו קצת קשה. זה המחלוקת הגדולה איך ללמוד את הרמב״ם. אם הדבר הזה נאמר רק בדברים מסוימים, או זה כלל אפילו לגבי אוכלים. אז הרבנים גדולים שלהם, שלמה זלמן, אני חושב, שהוא היה אדם גדול בקי מאוד בהלכות של שבת. הוא אסר את זה, אם אינני טועה, הוא אסר את זה. הוא אמר שזה בדיוק הרמב״ם. מי לנו גדול מהרמב״ם שאומר, אסור להקשות דבר רך, ואתה עושה אותו על ידי ששם אותו על האש. מקודם זה היה לחם רך, עכשיו זה נהיה לחם קשה. מה אומר לו הרב עובדיה? תקרא את התשובה. לעשות צנימים. לקחת, מצאתם את התשובה כולה? זה התשובה הזאת? אתה בטוח? אני זוכר שיש תשובה אחת מפורסמת, יכתבו צנימים.
אני זוכר
שצרתי
להביא עומר
כמה תשובות,
יש לו בחווה דעת שאלה. לקחת את הלחם בשבת, לשים אותו על הפלטה, כדי שיהיה יבש כזה טעים יותר. האם מותר לעשות בשבת את זה?
רב זוכר איזה חלק זה בחווה דעת?
אני עכשיו אמצא את זה, נמצא במפתחות, במפתחות שלי חווה דעת, אני אמצא את זה אחד, שתיים. אבל יש לו שאלה בזה. אולי תסוף את לשון הרמב״ם הזה. מקשה מה שקראת עכשיו בהרמב״ם. תכתוב שם, הוא יבוא לך. זה הבסיס שלהם, זה פה. שהרמב״ם כתב, או שמקשה דבר רך. מקשה דבר רך, מה? לשון הרמב״ם, תשים את לשון הרמב״ם, הוא יבוא לך התשובה.
שמעת. יש לי שאלה.
תקף, תקף, אנחנו באמצע העניין. לא לקפוץ מעניין לעניין. בסוף השיעור תשאל. עכשיו רוצים לברר את הדבר הזה. שהאם מותר לעשות עכשיו חורף, קיץ, שמים את זה על, על הפלטה קצת, שיהיה הלחם קצת יבש, ויהיה טעים יותר. האם מותר או אסור? כן. לא מצאתם, אני אביא לכם תקף את זה. תוך דקה נביא לכם את זה. שים לעשות אותו צנימים, לעשות אותו יבש אולי. תשים את לשון הרמב״ם בערב עובדיה יוסף בחווה דעת, שים את זה, ויביא לך אותו. להקשות דבר רך. להקשות דבר רך. מצאת את זה? כותב את זה בסוף, יש לו במפתחות.
יש פה מפתח, איזה רבך זה
במה? בבונה, להקשות דבר רך או ל... כן, אני זוכר, יש לו שאלה על זה בחוודה, בהלכות שבת יש לו.
רב, אני זוכר שהבן שטייג עושה להקשות את החלה, היא גם מתקן מנה, מה שכזה, לא?
מצאתי.
תקף נקרא את התשובה, תקף נקרא את התשובה.
מצאתי, זה חווה דעת, חלק ג' סימן חווה.
תקרא.
ואף אביר שגון בעל שם המשיב, ניתה פסק שעשו לצל לחם אפוי על גבי התנור בשבת, כדי שיתקשה יותר ויעשה צנימים.
זהו, מצאת, תרשמו לכם את זה. תרשמו קודם כל כולם, כיוון שזו שאלה מצויה הרבה מאוד עכשיו. כל פעם אנחנו עושים את זה. בשבת, לפעמים מוצאים את זה מהפריזר, זה קר, רוצים קצת לחמם אותו ושיהיה גם קשה, יהיה גם קשה, כן.
איפה המקום? איפה זה? ואוויר היה משהו בספר הרמב״ם, שאסור לרפות דבר קשה או להקשות דבר רך. וכאן, הרי הופך את הלחם הרך לצנימים קשים. אולם, אף אם נניח שיש להשוות דין ביצה ללחם, קודם כל נראה שאין דברי השואל המשיב מוכרחים להלכה. שגר הרמב״ם שאסור לרפות דבר קשה, שדבר רך, אינם שייכים לגבי דבר מאכל.
זהו, כמו שהסברתי לכם, הבנתם? אתה לוקח שעווה, מתיך אותה, או אתה לוקח דבר אחר ומקשה אותו, לוקח מזהב ועושה אותם זהב. על זה הרמב״ם דיבר. לא דיבר שאתה לוקח את, את הלחם שלך, שם אותו על הפלטה שהיא קצת טעים יותר. על זה הרמב״ם לא דיבר, ולא שייך באיסור הזה, כן? תמשיך.
כמו שמותר לשאול במרק רוצח לחם יבש כדי לרפיכו, כמו שכתב בכנסת הגדולה, שמנהג העולם לערות בשבת מרק רוצח מפי ראשון על פת שבתוך הקערה, בגלל שתוסים לעיקר דעת מרן שולחן ערוך, שאין דין בישול אחר
הפגיעה. זהו. אפילו שאתה מרקח אותו, אתם מבינים, שאתה שופח עכשיו, זה היה צלימים, היה קשה. עכשיו, ששפכת עליו מים מהמרק, זה נהיה רך. אין בזה איסור. עכשיו בוא נראה אותו דבר תחינה. אותו דבר תחינה. הבסיס הזה. מה אתה עושה? אתה לוקח תחינה שזה רך, ועושה אותו קצת קשה, נו זה דרך אכילה, הרמב״ם לא התכוון על זה. הבנתם? מה שאומר חם עבדיה? דבר נכון אומר. זה לא שייך, זה לא שייך, האיסורים.
גם יש לי שאלה, במור בישראל, גם מביאים את השאלות תשובות? מור ישראל, הספר הזה, שאמרנו...
מה הוא שואל?
האם הדין הזה מובא במור ישראל, הספר שחם עבדיה כתבה למשנה ברורה?
אני לא יודע, אני לא יודע אם הוא כתב או לא יודע, אני לא יודע. במין מהסתם הוא כתב את זה, כן. במין הסתם, בחזון עובדיה כתב את זה. טוב, נמשיך עכשיו בהלכה, עוד פעם נחזור. מותר לקחת מים רגילים, לשים אותם בפריזר. ומותר לקחת מהפריזר קרח ולשים את זה בכל מה שאתה רוצה בקיץ, ובלבד שלא ישבור אותם לחתיכות קטנות. מובן? שזה קצת דומה לקחת את מימיהם, זה קצת דומה לעניין הזה שמה שאמרנו כאן, שזה...
מה עם מיינז?
מה זה מיינז?
מיינז.
מה זה?
הלבן הזה ששמים בטונה.
הלבן ששמים בטונה? מה הטונה?
מיינז, מאכל לבן כזה ששמים בתוך הטונה.
ממש בזה, אין בזה שום איסור, אין בזה שום איסור. כן, השלג והברד.
לפעמים אנחנו כשמוצאים קרח מהמקפיא, אז כל הקרח הוא דבוק אחד בשני, אבל זה חתיכות גדולות.
כן, זה ודאי שאין בזה איסור. לא, לא, הם מרסקים. אתה מבין? כדי שזה דומה כאילו שאתה עושה כמו דישה, אתה דש להוציא את מימיהם. זה האיסור בזה. עוד פעם אני קורא. השלג והברד, הם מרסקים אותם חתיכות קטנות, כדי שיזובו מימיהם. אבל לתת לתוך הכוס של יין או מים, והוא נימוח מאליו, אין הוא חושש. באמת, אל תרסק אותם לקחת ממנו מים או משהו דומה. אבל לקחת אותו חתיכות כמו שאמרת עכשיו, יפה. לפעמים הם דבוקים, אתה מפריד אותם, אין בזה שום בעיה. אין בזה שום בעיה.
אבל אני חושב שאולי שאלה של יונתן היה לגבי לש, ששמים מיונס בתוך הטונה, יש בזה בעיה של אישה.
זה מה שייך לישה בדגים? מה שייך? דג, לישה? תלש, לשים כמח, לשים דברים כאלה, לא לשים חתיכות של דג. לא, לא יודע, אני לא נראה לי שום איסור של אישה. לא נראה לי שום איסור של אישה. מה זה שייך ללוש? ללוש את הדג, ללוש את הדג. טוב, שמים את זה כדי שייתן בו טעם. עכשיו אותו דבר גם שאתה שם אותו על גבי האש ואתה מקשה אותו, בקיצור הוא אומר שהרמב״ם לא דיבר על אוכלים, זה הכל. הרמב״ם דיבר שאתה לוקח את השעבה, מתיך אותה, או לוקח את, את המי זהב ועושה אותו חתיכות זהב. דברים כאלה שייך בזה מקשה, מתיך, אבל לא מדבר על דבר כזה של, שאתה רוצה לאכול. הנה, נביא דוגמה יפה, אתה לוקח עכשיו צלימים, לחם יבש, שם, אנחנו עושים את זה יום יום, יום יום עושים את זה, שקדי מרק קוראים לזה, שקדי מרק. ששופכים על זה מים חמים, נו, למה זה מותר? אתה מרקח אותה. לא שייך, הבנתם? לא שייך. עכשיו, אותו דבר גם בתחינה. כשאתה עושה את התחינה, זה לא באוכלים, אתה רוצה לאכול אותו, כשאתה שם מים בתוך התחינה, זה נהיה קצת עווה, נכון? עשיתם פעם בבית או לא עשיתם? עשיתם בבית תחינה או לא עשיתם? אז זה נהיה קצת קשה, אז אין בזה שום בעיה. זה, אין ראיה מהרמב״ם הזה בכלל, זה לא שייך. כן. כן.
אנחנו מעורבים שתי דברים וזה יהיה יותר רע.
את מה לעשות?
מעורבים שתי
אין בזה שום איסור, מה יש בזה שאתה מרכך? עכשיו אמרנו שאתה מקשה ומרכך, זה לא בגדר האיסור בכלל, לא בגדר האיסור. אבל לרסק לתוך יין או מים, וכן להפשיר כנגד החמה או מדורה, אסור. בדיעבד, אם ינחם כנגד המדורה או בחמה, ונפשרו מותרים המים הנוזלים מהם. אבל שומן, או, עכשיו שומן הקרוש, מותר להעמידו כנגד המדורה, כשאפשר, יש לך שומן שהוא קרוש. הרבה פעמים, שלוקחים למשל דברים שמנים, כמו לשון, שאתה עושה לשון, ואתה שם אותו בפריג'ידר ומוציא אותו לאכול אותו, אתה רוצה לאכול אותו קצת חם, נכון? כן או לא? עכשיו למטה יש קרישה, יש בזה שומן. מותר לשים את זה? אין בזה בעיה. זה מה שאומר. אבל תגיד, הנה, הוא מתיך דבר קשה. או, בדיוק הנה ההלכה הזאת. עכשיו שאתה שם את השומן, אתה עושה אותו רך. שטויות זה, הבנתם? הרמב״ם לא דיבר על הדברים האלה. אמת, מה שאומר הרב עובדיה זה אמת. הכל נכון. לכן... אבל שומן קרוש מותר לעמידו בחמה או כנגד המדורה כדי שאפשר. וכל זה הוא מדינה, אבל שלא בעת הצורך מחמירים בין במים בין בשומן, וחשבים מה שנפשר כאילו הוא נולד מחדש. שעכשיו ימצאו דין נולד. קודם זה היה שומן, עכשיו זה נהיה נולד. זה לא שייך, כמו שבמים אמרנו שמותר, שלג והברד. כל דבר של אוכל מותר. אז עכשיו יש לך את השומן הזה, הלשון, נכון? יש למטה שומן, אז שם אותו קצת על הפלטה, הוא נימש, מותר או אסור? מותר, גמרנו, זה יהיה מותר. אבל דגים המתוגנים בחמאה, מותר לך תחילה לעמידה בחמה או כנגד המדורה, כדי שיאפשר החמה, ואינו חושש. כן, למה, למה? הבית מאיר, בשאלה ותשובה, דגים המתוגנים בחמאה, לכולם משאיר לעמידה בשבת במקום חם, ואין לחוש לחמאה שנשמע בשבת, והווה נולד, כמו שמחמירה רמה, והפנדה, אתה מבין, הרמה מביא את זה, מובא בשולחן באפנדה, יוחמיר בזה, זאת אומרת לקחת כמו בורקס שיוצא מזה מים. דלטה, תארי הרמב"ן הקשה, דשומן לעולם אוכלו, הבנתם זה אוכל, ותראה צהרן, דשומן דרך אכילתו, כשהוא נימוח, כשהפירו, כפירות העמדים למשקין דמה, אבל חמאה שדרך אכילתה, כשהיא קרושה לכולי על משרה, דבריו תמוהים, מכל מקום נראה להלכה, דלה מטעמה, שהוא סובד חמאה, דומה לפירות, מילה בני שחיטה, דאוכל גמור, דחמאה, נימוח, משקה גמור, מכל מקום מותר להעמיד דגים מתוגנים, ואינו דומה לא לאפנדה, דהנה לכאורה קשה. קודם רשים באפנדה, תסתכלו בהרמה, תכתבו א', נ', פ', נ', ד', א', הוא מחמיר בזה באפנדה. רוצה לעשות כל מיני חומרות. סימן שין כף, תראו בסימן שין כף, הוא מדבר על זה. עכשיו יש שאלה גדולה, בכלל ירד שלג, זה מוקצה או לא מוקצה? הרב משה פיינשטיין אומר שזה מוקצה, וגם כן, עוד פוסק אחד כן אומר כמו.
הרב, הייתי הרב עובדיה אומר שזה לא מוקצה.
לא, כולם פוסקים שזה לא מוקצה, מה היה באיבה קיימה, אבל הרב משה פיינשטיין תשים אותו, שלג, תכתוב שלג, יבוא לך באגרות משה שזה מוקצה. הוא כמו הפרי מגדים, גם... גמרות מפורשות נגדם, אני לא יודע, גמרות מה היה באיבה קיימה, הגמרה בעירובין, שהמים נמצאים. זה לא דבר שנולד מחדש, זה לא שום דבר, זה היה, כל הזמן זה היה. איזה נולד, זה לא נולד, לא בטיח, זה היה באיבה קיימה, המים היו שם, והם יורדים. איזה מוקצה, תפתח, תקרא את זה. תקרא את רב משה פיינשטיין. שלג, תכתוב השלג, או שלג. שלג מוקצה. אז ילדים שמשחקים בשלג בשבת, אין בזה בעיה. אני מתפלא על אדם גדול כמו רב משה שאומר את זה, וגם על הפרי מגדים, מאוד לא מובן לי הדבר.
איך?
תקרא. כן, מצאת את זה?
ש...
תעשי לכולם שיכתבו את זה, את הדבר שלא מדויק של רב משה פיינשטיין.
טלטול שלג בשבת זה חלק אורך חיים, סימן, בתוך סימן כף ב.
תרשמו, תרשמו את כל זה.
זה עוד למד זין. טלטול שלג בשבת, שאלה, אם שלג אסור בטלטול והזדמנות אחרת פסק דהווה למוקצה. אז תשובה, הווה מוקצה דהווה נולד וגשם אינו ראייה לסתור, דהינו כגשם. ייתכן שכוונתו של שלג שבאבים ודאי שכמן דלית דמה, אין שם...
איך לומד את הגמרא? כולם לומדים שהגמרא שבאבים זה נקרא, מיה באהבה. שים את הגמרא בעירובין, מיה באיבה, מיה באיבה, זאת אומרת בעננים הם נמצאים.
מיה באיבה, די אמרינן דמבלה בליאי עשורים מטעם נולד.
נו, אז מותר, כתוב מפורש, הם נקראים מותרים. לא יודע מה הוא כותב, כולם אומרים שזה מותר, ואני חושב, גם הפרי מגדים, הפרי מגדים גם אומר את זה. שני גדולי עולם אומרים שהשלג זה מוקצה, אבל בעולם לא קיבלו את השיטה שלהם. לעולם קיבלו שהשלג לא מוקצה. תכתום, היה בעיבה, היה בעיבה, תשים את זה, יבוא לך בעירובין זה, גמרא בעירובין.
אם מישהו אתה ילך בכנסת, הכל חוב לדעות מלא שלם, זה הכי נקט הרחוב, איך...
מותר לנקות, אין שום בעיה. אבל לא תעשה את זה...
אמרת מוקצה, זה שלם זה מוקצה.
לפי דעתו זה מוקצה, אבל הלכה זה לא מוקצה, זהו, הלכה לא כמוהו. כולם כתבו שזה לא מוקצה. פלא, שני הגדולים האלה אומרים מוקצה. מה פתאום מוקצה? המים נמצאים. טוב, אנחנו לא נעמוד בלי סוף. מצאתם את זה, תרשמו לכם את זה. תגידו להם, ועכשיו תביא את כל ההלכה שאומרים ששלג זה לא מוקצה, תכתבו. הרב עובדיה, ותכתבו עוד אפילו הרבנים האשכנזיים גם אומרים את זה. אני חושב שהרב צבי פסע פרנק, יש לו ספר, ספר חשוב. כן, מה שם הספר שלו? הר צבי, הר צבי. שימו את זה בהר צבי, ששלג לא מוקצה, תשימו את זה בהר צבי. יש לכם הר צבי?
יש
לי
איפה.
אה? תשים, שלג לא מוקצה. תכתוב שלג, הוא קומל לא מוקצה. אני הכרתי אותו, את הרב צבי, לפני ספן, כי הגאון גדול היה, הוא ידע את כל התלמוד בעל פה. היה רב של ירושלים. צאתם אותו?
כן.
תכתבו את זה, איפה הוא כותב. הגאון רבי צבי פסע פרנק, ועוד הרבה הרבה, רוב הפוסקים אומרים שהוא לא מוקצה. תקרא, תקרא את זה, כן.
זה
סתם סימן.
שהוא חלק
הוא מביא את הפרי מגדים, אני חושב הוא מביא אותו, לא? וחולק עליו.
כן, כן, אני רואה פה, הוא שואל, הנה בשלג שיראה בערב שבת, וזה אין לו צורה של מוקצה מצד עצמו, כי מוכר בשבת, נראה סיכים את השלג לתוך המים, וכיוון שהשלג מצד עצמו, אין לו צורה של מוקצה פשוט, וגם אם יראה בשבת, לא גרם במצב שיראה בשבת. לא הרבה מוקצה, או נולד, אף אחד שהיו אוהבים מגדיהם, בתשובות אגב ניסיון השבת זה, ואין משנה ברורה, סימן שינה חצי קטן למה, בשם זכור על אברהם, אין על המטר הירד שום מוקצה, ויש עליהם מצליחה גדולה מבעל הפרי מגדים, כדי מוקצה עוד כפתחת, למשמע את המטר הירד בשבת ויום טוב, אסור לטלטלם בשבת.
תפתחו, תפתחו את הפרי מגדים, איפה הוא כותב את זה בהלכות שבת?
פרי מגדים בדיני מוקצה עוד כפתחת.
תרשמו לכם את זה, הפרי מגדים כמו רב משה פיינשטיין. פרי מגדים היה אדם מאוד גדול, מעניין שהוא גם כן אותו דבר, שני גדולים...
אז לא יכול להיות, אבל הרב אומר ששניהם נגד גמרא מפורשת, לא יודע.
בטח הם יתרצו את זה באיזה פירוש, אתה יודע, גאוני אשכנז ידעו תמיד, יאללה חריפים מאוד, אם יסבירו לך את הגמרא, שהם מדברים ביה באהבה, לא דיברו בזה, דיברו במים, לא דיברו בשלג, שלג זה נולד, לא נולד, יעשו לך כל מיני בילוקים, חילוקים ובילוק. יעשו לך כל מיני חילוקים ויגידו שזה לא דומה, וזה דבר אחר, וזה דבר אחר. תראה, הם היו גאוני עולם, אף אחד לא יחלוק שהרב משה פיינשטיין והרב הפרי מגדים, היה אדם מאוד גדול, הוא לא, שטויות לא כתב בוודאי, הוא הבין את הגמרא כך, טוב. הלכה לא כמו, שיהיה את הרב עובדיה גם כן, זה לא, זה לא זהו. גם אני חושב שמירת שבת כלחתה, שים שמירת שבת כלחתה, שלג זה לא מוקצה, מרב שלמה זלמן אוירבך, הוא היה תלמיד שלו, הרב נורבית, עליו השלום, הוא כל דבר שאל אותו, כל דבר לא כתב עד ששאל. תקרא, תקרא אותו בשמירת שבת כלחתה. השלג זה לא, זה לא מוקצה, מה פתאום מוקצה? מצאת? הנה מצאנו, מצאנו את זה.
אסור לעשות כדורי שלג, ואסור
לזרוק
אותם, אבל השלג עצמו אינו
מוצא. שמירת שבת כלחתה. תגיד להם את הסימן.
זה פרק תדווה.
פרק תדווה בשמירת שבת כלחתה. עכשיו תקרא למטה, מה מביא שלמה זלמן לא ירבח זה.
נהד הרמב״ם ורבי קודם קבץ חלק על חלק וזרק הכל עד שיעשו גוף אחד עומד לבניין.
אז הוא אומר לעשות את זה אסור לילדים, אסור לתת להם שיעשו את זה קבוצה אחת, כדור. אבל זה אין בעיה בזה.
סימן שינה מלכת סעיף חד ומשנה בויה שם ועין מנוחת שבת ושם הפי מגדים. סימן שינה במשנה בויה סעיף קדם הלבד עניין מים הנוטפים מן האילנות.
כן, עוד סעיף אחד נלמד. אז על כל פנים בואו נסכם. שלג זה לא מוקצה, אבל לעשות אותם כדורים, יש אוסרים, אומרים שזה כמו שאתה מקבץ. אתה מקבץ הרבה דברים, זה לא ממש מקבץ, זה מים, אלו אמנו אין להם קיום. אמרנו שזה כמו מגבץ דבלה, שאדם לוקח את הכל ומאסף, אמרנו שזה אסור. אתם זוכרים? אמרנו שזה
אסור. איזה בעיה זה, זה בונה?
כן, כמו בונה, מקבץ דבלה. הוא מביא, אני חושב שזה לא ממש, כיוון שזה שלג, זה לא דבר שנשאר בקיומה, שאתה לוקח את הדבלה ואתה מדביק, זה כמו בניין, אתה בונה. אבל פה מה שייך, איזה שייך בזה? אתה לוקח את השלג, הילד משחק, אחרי 5 דקות זה נהיה מים. טוב, נו, אבל הוא אומר, השמירה שבת כלחתה משברי כנראה, הרב שלמה זלמן אוירבך, שהוא היה אדם גדול מאוד, הוא אומר שלא לעשות את זה. מה הרב עובדיה יוסף כותב על זה, מותר או אסור לעשות כדורים?
ראיתי מישהו
שחושש
בזה משום
כאילו פונה. נו, זה אמרנו עכשיו. עכשיו הוא אמר שאם אתה עושה כדורים, אתה עושה אותם כמו חתיכה אחת, כמו בונה. כמו שאסור לעשות את הדבלה, להדביק אותה ביחד. מה שאתה לוקח תהני, מדביק אותם, זה יסוד דאורייתא, הרמב״ם אומר. קראנו את זה, אתם זוכרים או לא? שמדביק את הדבלה, הוא שם אותם בחוטים של התהנים, זה אסור, זה אסור מדאורייתא, אומרים. טוב. איך שלא יהיה אסור לעשות את זה. כן. נמשיך הלאה. מותר לשבר את הקרח שעל פני החבית כדי ליטול מים מתחתיו. מותר לשבור את הקרח, אין בזה שום בעיה. אבל שעל פני הבאר או נהר אסור, הוא אומר שזה עם הבאר, זה אסור וצריך להיזהר בחורף שלא ייטול ידה במים שיש בהם שלג או ברד. ואם נטל ידה, וזה שלא יתחכם בין מידיו, שלא יהיה מרסק. הבנתם? אם יש במים האלה קצת חתיכות של שלג, אל תרסק אותם, כך הוא אומר. אני לא יודע אם אנחנו מקפידים בזה. וכן יש להיזהר שלא ישפשף ידה במלח. יש מזרים שלא להטיל מרגליים בשלג, אבל דורס אדם שלג ברגליו ואינו חושש. יש אומרים שאתה אל תשפוך על השלג. לא שמענו את זה שזה איסור. טוב, מחמיר. משקים שזבו בשבת מאליהם, מזיתים וענבים, אסורים, עד הערב. זה רע שמי יתכוון ויסחוט אותם בשבת. מובן, אם יצאו מאליהם, זה גמרא במסכת שבת. אם יצאו המים מאליהם, מהדין זה מותר. לא שחטתי, אבל חכמים אסרו את זה. אבל הזיתים, כן, אבל התותים והרימונים וכיוצא בהם, אם הכניסם לאכילה, משקים שזמו מהם מותרים, ומרסם לדורך משקים שזמו מהם אסורים עד מוצאי שבת. הבנתם? אם לקחת את התותים האלה כדי לאכול ויצא מהם משקה, אין בזה בעיה. אז עוד הפעם, זיתים וענבים, אם יצא מהם משקה, מהדין לבד. מהדין זה מותר, אבל חכמים אסרו. למה? כיוון שיש בזה איסור דאורייתא. אבל תותים וענבים, אם שמת אותם לאכילה ויצא מהם מים, אז אין בזה בעיה. ואם הכנס אותם לדוח אותם, אז עשו עד מוצאי שבת. ענבים הנתונים בגיגית, אם יש יין בגיגית מערב שבת, מי שהענבים מתבקעים בשבת, ונוסף הם יין בגיגית, מותר למשוך יין מהגיגית. שכל היוצא מהענבים מתבטל ב-60 חלקים יין שבגיגית, שמערב בשבת, ואין כאן 60 איסור. אז אם יש לך עכשיו ענבים, יש לך למטה יין, ויצא מהענבים גם מיץ, זה מותר. למה? זה יתבטל ביין, והיין שלך הוא מותר, וזה היה בטל בתוכו. בעזרת השם, נמשיך מחר בהלכות האלה, להתראות.
דם, יש לי שאלה מחילה.
כן.
אני, יש לי קבוצה של חילה, נמלא את המים בקבוצה, נשים בפריזר, מותר לבשרת בשבת, לעשות קרח?
לעשות קרח בשבת.
אמרנו שמותר, עכשיו דיברנו על זה. אתה לא היית בשיעור. מותר, מותר לעשות מים, להכניס למקלף. אמרתי שהיו רבנים שעשו מטעם בונה והלכה, הרב עובדיה יתיר את זה, אמרנו את זה. מה השמירת שבת כלכתה פסק, גם נהנה.
לא שמעתי, תודה רבה.
מותר, מותר, מותר. כן.
כבוד הרב, אפשר לעשות טבילת כלים לברביקיו באגם?
לא הבנתי, מה בדיוק לעשות?
לעשות טבילת כלים באגם.
למה לא? אם זה מהשמיים בא, זה המקווה הכי טוב. ולמקווה המים קרה ימים. אם זה לא סרסור את זה בני אדם, אלא בידי שמיים, איזה שאלה יש בזה?
צריך לברר אם יש נהר שמגיע לאגם?
אפילו אם מגיע, אם זה במנהר, אם זה מקווה. אם זה הנהר הזה, זה מים של מי גשמים, וזה מקווה, זה במקום אחד, אז מה הבעיה? כל המקוואות עושים את זה, מה הבעיה? השאלה אם זה מגם מלאכותי, לפעמים בונים אגם. זה באמת זה אסור, זה משאיבה עושים את זה, זה מקווה שהוא שאור שבא בידי האדם. בתבילת כלים צריך להיות מקווה קשר, שאתה רואה לתבילת נידה. כן, כל טוב.
תודה רבה.